אהלן חברים, מה המצב? ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט הפינה הפיננסית. היום אנחנו הולכים לדבר על משהו מעניין בתחום הפרישה. כדאי לכם להישאר, כי גם אם אתם צעירים, זה עדיין רלוונטי לכם. גם לכם זה רלוונטי, כי זה נושא חשוב. אני הולך לדבר איתכם על מחקר שעשתה אוניברסיטת הרווארד, והמחקר הזה עדיין מתנהל, והוא כבר מתנהל 85 שנים, לא מעט זמן, שהולך להתעסק על מה עושה אנשים שמחים. האתגר מספר אחד שקשור לפרישה, והוא מה עושה אנשים שמחים בפרישה. ודווקא על הדבר הזה רוב האנשים לא מדברים. אני חושב שאני כן דיברתי על זה כמה פעמים, אבל אתם יודעים, אתם עוקבים אחריי, אתם שומעים את כל התכנים שלי, אני נותן, יש לי הרבה תוכן, אז אתם מוזמנים גם לעדכן אותי, כן דיברתי, לא דיברתי. מי שלא מכיר אותי, נעים מאוד, לי קוראים פיטר הוד, אני עוסק בתכנון פיננסי ופרישה. קצת שיווק עצמי, אז הפודקאסט הזה בחסות הקורס הדיגיטלי שלי, אתם יכולים להיכנס לאתר של הקורסים שלי, ואני אשמח אם תרכשו קורס שנקרא הצמיחה הפיננסית, והתוכן שם מעל 5 שעות של תוכן מקצועי שיעזור לכם להתנהל כלכלית, פיננסית, טוב, לצמוח ולהבין את כל העולם התוכן הזה של תחום הפיננסי. בואו נצלול קצת לדבר הזה של אוניברסיטה שעשתה מחקר. אז ב-1938 החוקרים של הרווארד החליטו להניע מחקר, אוקיי, שבעצם נמשך עד היום. והוא שואל את השאלה, מה עושה את החיים שלנו שמחים, מה עושה אותנו מאושרים בחיינו? אוקיי, והם אספו קבוצה של אנשים מכל רחבי העולם ושאלו אותם כל מיני שאלות שקשורים לחיים. כך גם הם שאלו אותם שאלות לגבי המצב הרפואי שלהם, ולאט לאט ככל שהם התבגרו אותם אנשים, הם שאלו אותם גם שאלות לגבי הפרישה. בהתאם לתשובות שלהם, האתגר מספר אחד שהאנשים שלהם הוא דווקא לא היה הנושא הפיננסי. זה לא היה האתגר הכי גדול. האתגר הכי גדול שלהם היה בעצם, הוא כל מה שקשור לחייהם הסוציאליים. כלומר, החיים החברתיים שלהם. הפחד מספר אחד שלהם בפרישה היה שהם לא יצליחו להחליף את החיים החברתיים שלהם שהיו להם בעבודה לחיים האחרים כשהם יגיעו לפרישה. כלומר, הם פחדו להישאר לבד. הם פחדו להישאר בלי אנשים סביבם. במקום העבודה הייתה להם משמעות, היו להם חברים, היו אנשים שראו אותם כאנשים חשובים, ופה בפרישה זה השתנה לחלוטין. וזה בעצם הפחד מספר אחד. שזה בעצם מעניין, אתם יודעים, כשאנחנו מדברים על תכנון פרישה, בואו נתכנן את הפרישה, כבר מגיל צעיר נתחיל לתכנן ולבנות אסטרטגיות, כלכליות, כסף, איך נחיה והכל, אבל בסופו של דבר, מה שבאמת מטריד את האנשים, זה האם הם יצליחו להישאר רלוונטיים בפני אנשים אחרים. וזה הגיוני, אנחנו יצור חברתי, אנשים אוהבים לדבר, אנשים לא אוהבים בידוד. יש כאלה, כן? בואו לא נשלה את עצמנו. יש כאלה שגם אוהבים להיות את המצב הבדידותי, אבל רוב הגדול של האנשים אוהבים להיות מוקפים באנשים אחרים. גם אני כזה, אני מניח שגם אתם כאלה, אוהבים להיות מוקפים באנשים אחרים, שכיף לנו איתם, נעים לנו איתם, מאתגר לנו איתם, אבל אנחנו אוהבים להיות עם אנשים, תמיד. אבל הקטע הוא שכשאנחנו מדברים על תכנון פרישה, לרוב, אין התייחסות לדבר הזה שנקרא איך ליצור חברים חדשים, איך ליצור תחומי עניין חדשים שיביאו לנו אנשים חדשים לסביבה שלנו. עכשיו, נכון שיש מצבים ש... אני אגיד לכם את זה אחרת, אני רואה את זה ברמה כזאת שפעם אנשים היו מגיעים לעבודה ועובדים שם 40 שנה. אוקיי, 35-40 שנה, עובדים במקום אחד, יש להם כבר את החברים, הקבוצת חברים, בדרך כלל זו אותה קבוצת חברים, וכשהם פורשים, אז הם פורשים ביחד. או שפערי הפרישה ביניהם הם נמוכים, כלומר חודש אחד זה פורש, חודש שני הוא פורש, ובמהלך השנה יש להם ממש פרישה המונית ממקום עבודה, והם כולם פורשים ביחד. ואז אנחנו רואים את אותם הפרלמנטים של אותם אנשים שהיו ביחד בעבודה, היו ביחד כל הזמן, ואנחנו רואים אותם יושבים היום ונהנים והכל. אמא מה, איפה האתגר? איפה אני רואה את האתגר היום? אני רואה את האתגר היום בעובדה שרוב האנשים היום לא מחזיקים במקום העבודה יותר משנים בודדות. אוקיי, זה דור ה-X, דור ה-Y, דור ה-Z. רוב החברה האלה נמצאים במקום עבודה לתקופת זמן מאוד מוגבלת, בקושי יוצרים קשרים חברתיים, כי המיקוד הוא בעיקר מיקוד עצמי ולא חברתי, ומה לדעתכם יהיה בסוף כשהם יפרשו? אז נכון, יש כאלה שיצליחו לשמר קשרים, אבל אם תשימו לב, הקשרים היום בלי הרשתות החברתיות פיזית לא באמת קיימים. את אתם יודעים, הרשת החברתית נותנת אשליה של הנה יש מלא חברים ויש המון קשרים, אבל בסוף בקושי יוצרים קשר עם בן אדם אחד ומדברים איתו פיזית. כלומר, המקלדת הפכה להיות הקשר העיקרי שלנו עם אנשים, אבל פיזיות של להיפגש עם אנשים כמעט ולא קורה היום. שוב, זה קורה, אבל אנחנו, ככל שעובר הזמן, אפשר לראות את זה פחות ופחות. אתם מוזמנים לעדכן אותי אם אתם מסכימים או לא מסכימים איתי בקטע הזה. במחקר הזה, הם התייחסו גם לעובדה שיש את אלה שאומרים, כן, אבל אני, יש לי מלא תחביבים, אוקיי? ובמחקר הם אומרים שזה לא מספיק. הרבה מאוד אנשים שפרשו לפנסיה, והיו מלאים בפעילויות של תחביבים שונים, כאלה ואחרים, עדיין הרגישו שמשהו חסר להם. וזה בעיקר מעצם העובדה שבמקום העבודה יש הערכה מסוימת שגם נמדדת בכסף. ככה אני אומר, ככה אני רואה את זה. במחקר הם אומרים שאנשים רוצו בעצם להרגיש שייכות כעבודה, אוקיי? שמשהו יחזיק אותם כאחראים, שיש אחריות מאחורי מה שהם עושים. ולא סתם ככה לבוא להתנדב, אתה יודע שאתה בכל רגע יכול פשוט לקום וללכת, ואתה לא חייב לאף אחד שום דבר. אבל כשאתה עובד, אתה יודע שאתה נדרש להיות פה כי סומכים עליך שתהיה פה, לא כי אתה מתנדב אלא כי אתה חייב ואתה עובד, ואנשים הרגישו שעדיין חסר להם משהו כשהם עשו את זה כתחביב. אוקיי? ההצעה של המחקר הזה בעצם מתייחסת לדבר הזה של השקעה, לא בכסף, כן? אלא בחברים, ביחסים, בקשרי אנשים. אנחנו בעצם צריכים ליצור חברים כבר עכשיו, להשקיע בזה לא מעט, כדי שיהיו לנו אנשים סביבנו בכל רגע נתון, גם בעתיד, כי זו המהות לפי המחקר הזה, לפי מה שהם קיבלו כפידבק מהאנשים. ולטענת המחקר הזה, זה הדבר החשוב ביותר, שאנחנו צריכים להשקיע בו את האנרגיות שלנו, שנכון, הכסף הוא חשוב, המיסוי, ההשקעות, הטיולים, הכל חשוב, אבל בסופו של דבר, הדברים החשובים ביותר שיוצאים ככה מתוך המחקר הזה, זה שאנשים רוצים להיות מוקפים באנשים, ואנחנו צריכים להשקיע בזה עכשיו. עכשיו, כדי ליצור את אותם הקשרים המשמעותיים והמיוחדים שיהיו לנו בפרישה, יכול להיות שאנחנו גם לא נעבוד, אבל זה חשוב. כדי ליצור את זה, אנחנו צריכים לשאול בעצם כמה שאלות את עצמנו. הם נותנים פה במחקר 1, 2, 3, 4, 5 שאלות. אני אנסה ככה... דרך אגב, המחקר באנגלית, אז אני קורא אותו ואני מנסה לתווך לכם אותו, אז תסלחו לי שאתם שומעים כאלה עצירות מדי פעם, כי אני אנסה להבין איך לתרגם את זה בצורה כזאת שתהיה מובנת. אז השאלה הראשונה שהם מציעים שכל אחד ישאל את עצמו זה, איזה אנשים, עם איזה אנשים אני הכי נהנה להיות, ומה הופך אותם לבעלי ערך עבורי? והאם אני מעריך אותם? שזו שאלה חשובה, כי אני לא רוצה להיות עם אנשים שאני לא מעריך, או לא חשובים לי. השאלה השנייה היא איזה סוג של קשרים אני מפספס מהקשרים האלה שאני רוצה יותר. ומה אני יכול לעשות כדי שזה יקרה? כלומר, אם אני רוצה איזה שהם קשרים שאני מפספס, מה אני צריך לעשות כדי שיהיו לי יותר את הקשרים האלה ולא לפספס אותם יותר? השאלה השלישית, האם יש פה מישהו מהאנשים שאני מכיר שאני רוצה לדעת עליו יותר? או האם יש אנשים שאני רוצה להכיר יותר? ואיך אני יכול להשיג אותם? איך אני יכול לגשת אליהם? השאלה הרביעית, אם יש לי איזשהו קונפליקט עם חבר, איך אני יכול לפתור אותו בצורה טובה? והשאלה האחרונה, אם יש לי חבר או מכר שהוא שונה ממני בצורה משמעותית, למשל, הוא הגיע מרקע אחר, עבודה אחרת, לא יודע מה, ניסיון אחר, מי הם אותם אנשים, מי אותם חברים, ומה אני יכול ללמוד מהם? אלה שאלות מאוד חשובות, כי בסופו של דבר המטרה שלנו זה לפתוח קשרים, ואם אני רוצה לפתוח ולפתח קשרים, כדי שהם גם יישארו קשרים, ולא איזה משהו חד פעמי, אז מן הסתם אנחנו צריכים להתעניין באותם אנשים, שבסופו של דבר גם הם התעניינו בנו, אבל מצד שני, אם הם לא מתעניינים בנו, אז הם לא אנשים שבעצם לא רואים אותנו כבעלי ערך, אז אין סיבה שנהיה איתם. ואני חושב שלא צריך לחכות, אני די מסכים עם המאמר הזה, עם המחקר, שלא צריך באמת לחכות עד הפנסיה כדי להתחיל ולפתח את אותם קשרים. אפשר להתחיל כבר מעכשיו. שימו לב, זה גם, נגיד, במחקר הזה, אחד החוקרים אומר שכשאני מסתכל לאחור, הלוואי והייתי שם לב יותר לאנשים מאשר לבעיות שיש בעבודה. הוא אומר, כאילו, שהוא אוהב את העבודה שלו, אבל הוא היה בוס מאוד קשוח ולא נעים, וזה כנראה מה שהשאיר אותו קצת פחות בקטע החברתי. ואני חושב שאתם גם מכירים את זה, שככל שיש לכם אנשים שאתם אוהבים להיות איתם, ויש לכם על מה לדבר, וכיף לכם איתם, אז אתם מוכנים גם להשקיע עוד זמן להיות איתם. עכשיו, תחשבו ש... הכל עכשיו נעלם, אין עבודה, אין שום דבר. אוקיי? אז מה נשאר? נשארו רק האנשים, נשארה רק החברה שלנו כאנשים, ואני חושב שמה שקרה לצערי בשבעה באוקטובר, שהמדינה קרסה, אני לא יודע איך לתאר את זה אחרת, המדינה קרסה, לא הייתה לנו מדינה בשבעה באוקטובר, גם לא היה לנו צבא באמת בשבעה באוקטובר, אבל מה שכן היה לנו, היה את האנשים. עכשיו, לקח למדינה זמן להתאושש, לקח לצהל זמן להתאושש, אבל מי שעזר ומי שתרם ומי שנכנס לעניינים, זה החברה, זה האנשים. בתור אחד שהיה במילואים, אתם יודעים, בימים הראשונים לא היה אוכל נורמלי, אז מי הביא אוכל? האזרחים. מי הביא תרומות? האזרחים. האנשים שסביבנו. עכשיו, מן הסתם זה לא אותם אנשים שאנחנו יושבים איתם בשוטף כל יום, כל הזמן, כי אנחנו לא מכירים אותם, אלא זה משהו שהוא חברתי ברמה מאוד מאוד גדולה ורחבה. אבל בסופו של יום, כשאני ככה מסתכל עליי כבן אדם, אם אני קורא לי משהו, והעבודה שלי נעלמת לי, או קורה לי איזה משהו אחר, מי שסביבי זה בעיקר האנשים הקרובים אליי, יש איזה משפחה, ואנשים הקרובים, החברים, הפרלמנט, כמו שאומרים, הפרלמנט שלנו. לכן ישנה חשיבות רבה לפתח את אותם הקשרים, כי זה הדדי בסוף. אז זה מחקר שאמרתי, וואלה, שווה לעשות עליו פודקאסט, כי הוא באמת מעניין, כי אנחנו כל הזמן מדברים על כסף, אבל כסף הוא לא הכל. הוא מאוד חשוב, כן? הוא מניע המון דברים. הוא גם זה שעוזר לכם באותו פרלמנט לשבת ולדבר ולשמוע ולשלם על אותה שתייה ואותו אוכל שאתם תאכלו. ועדיין, אפשר גם בלי זה. אפשר גם לשבת וליהנות ולטייל. ואני רואה את זה כל הזמן בכל מיני טיילות בארץ וגם בעולם, שאנשים אומרים, יאללה, בא לך לצאת להליכה? אותם אנשים יוצאים להליכה, הולכים לחדר כושר, הולכים לכל מיני מקומות ביחד. נוצרים פה הזדמנויות להכיר אנשים חדשים, וזה כלכלי וזה שווה. מה אתם אומרים? אז מאמר חשוב או לא חשוב? אני חושב שהוא חשוב. ולכם המאזינים שלי, תודה רבה שהייתם איתי בפרק הזה, אני חושב שזה פרק מאוד מאוד חשוב גם לכם, כי בסופו של דבר, לא רק בכסף אנחנו נמדדים, אלא גם בכמות האנשים הטובים שעוקפים אותנו, מקיפים אותנו. תודה לכם שהייתם איתי, ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא. יאללה ביי.